תזכורת, אחרי ההתנצלות על האיחור, תזכורת ערב טוב. אנחנו בסדרת השבטים, חילונו לפני כמה שבועות ללמוד את השבטים לצבעיהם, לדגליהם, לנחלותיהם. ככל שנכנסים לזה יותר, נדמה לי כך אני חש שכל התורה כולה נמצאת בזה, בנחלות, בהתאמה של כל שבט למקומו. אולי בגילוי הזה לעולם, שנחלת השבטים של ארץ ישראל היא לא סתם דבר מקרי, אלא כל אדם אמור לגלות דרך אדמתו את נחלתו, זאת אומרת את מה שהוא יורש, את מה שמתאים לו, את עולמו, את עניינו. לכל אחד יש מקום, איך ראינו בשבת האחרונה בתורה, בלעם נושא את עיניו, הירא את ישראל שוכן לשבטיו, ותהי עליו רוח אלוהים. ואז הוא מתפרץ ואומר, מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, כי נחלים ניטיו כגנות עלי נהר, וכך הלאה. יודעים שאונקלוס מתרגם בתרגום מופלא, מה טוב הוא אוהליך יעקב, הזכרנו פעם, לא מה טוב הוא אוהליך בתי כנסיות ובתי מדרשות, מה טוב הוא אוהליך, מה טובה ארצך יעקב, מה טובה ארעך. שיראה באונקלוס, יראה שם שני תרגומים, שתי נוסחאות באונקלוס. הנוסח הקדום הוא, מה טובה ארעך, מה טובה ארצך. מה טובה ארצך? כי נחלים ניטיו. נחל באנגלית זה river, ונחלה זה בכלל משהו אחר, אולי inheritance, ירושה. והתנחלות לא עליכם, זה בכלל איזו מילה נוראית, משהו כמו settlement או משהו, וזה ודאי יעצרו פה עכשיו תקשורתית. ובעברית זאת מילה אחת, כל המילים הנוראיות האלה. כי להתנחל פירושו להופיע דרך האדמה שלי את התפקיד האמיתי שמתאים רק לי. זוהי הירושה שלי, אותה אני צריך להופיע בעולם. ועם ישראל שבלעם מסתכל עליו משול לאיזה ים גדול, ולים הזה יש נחלים נחלים, וכל אחד הוא נחל, ואין נחל שבא לבד, כל הנחלים הולכים אל הים, ושם הם שווים ללכת. וכשהוא רואה את ישראל שוכן לשבטיו, הוא מבין שאין לו סיכוי עם כל ניסיונות הכללה שלו. חבל לו על הזמן. שבטים ונחלים, זה אגב אותה מילה, השבטים בעברית זה ענפים. לכל עץ יש את השבטים שלו. ולכל אחד יש את הענף, ולפעמים הענף נראה כאילו הוא סרק, כאילו הוא מקל סתם, שלא עושה פירות, כאילו הוא נחל אכזב. אבל אין דבר כזה. ועל זה עומד בלעם ומסתכל על העם שוכן לשבטיו. וכך אני מבקש להמשיך עם לימוד השבטים, מן הסתם תוך כדי לימוד נצטרך לחזור לאשר כבר ראינו לפני כן, עסקנו בראובן האדום שאבנו אודם ומצוירים עליו הדודאים, נכון? עסקנו בשמעון שאבנו ירוקה ומצויר עליו שכם, שמעון שלא מקבל ברכות ומסתפח ליהודה ומחדש את הנגב, שמעון עם כל הכוחות, עם זמרי בן סלו, דיברנו על זה בהרחבה. בפעם האחרונה עסקנו בלוי שדגלו שליש אדום, שליש שחור, שליש לבן. דיברנו על לוי שצריך לגלות גם את הצד של הכהנים, גם את הצד של הלוויים, את האורים של האש ואת התומים של התום. דיברנו הרבה על לוי שאין לו נחלה, אבל כל הנחלות קשורות אליו. באופן טבעי היינו צריכים עכשיו לעבור ליהודה. ואני מבקש לעבור דווקא לגד. א', מפני שגד הוא השבט המרכזי בפרשות שלנו מכאן ועד לסוף ספר במדבר. ועד עכשיו היינו צמודים לפרשות. עסקנו בראובן, אגב פרשת קורח, ובשמעון, אגב פרשות בלק ופנחס וזמרי בן סלו, ולוי, אגב פנחס והלוויים. ובפרשות עוברים עכשיו לגד. בכל. עוד מעט נגיע לפרשת בני גד ובני ראובן. אנחנו עסקנו בשבת האחרונה בכיבוש עבר הירדן המזרחי. מי שנוחלים בעבר הירדן המזרחי זה גד וראובן. הוויכוחים האדירים של משה עם בני גד ובני ראובן מחייבים הבנה. מתח עצום, זוכרים, בין משה לבין בני גד ובני ראובן. גד נראה שבט מאוד צדדי. כשאומרים יהודה, כל אחד חושב על דוד המלך. כשאומרים שמעון, זוכרים את זמרי, זוכרים את ראובן, יש נביאים שבאים ממנו, ראובן הבכור, הושע, דן זה שמשון. מי זה גד? מה עניינו? בעצם הוא עושה את אותה פעולה של ראובן, שמשה מאוד כועס עליה, נכון? דרך אגב, אם נראה בפסוקים, לעניות דעתי, הוא לא רק עושה את הפעולה של ראובן, הוא הדומיננטי, ולא ראובן. גד הוא הדומיננטי בכל המתח שנוצר בנחלת בני גד ובני ראובן. עוד לפני שניכנס, מקור חמש לשנייה אחת. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד. אגב, באופן טבעי בשיעור הזה נעסוק קצת בעבר הירדן המזרחי ובענייני הנחלות שם והמלחמות. יכול להיות שישאר לנו חלק מגד לעסוק בו בפעם הבאה. כי גד הקטן הזה, השבט שנראה ככה מאוד צדדי, הוא עולם ומלואו. נגיע לזה עוד מעט. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד. מי הראשון? ראובן, נכון? מאוד טבעי. למה? כי הוא הבכור. נכון? הוא בנה של לאה. אז לפני רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד. אגב, לפי זה עצום מאוד הולך על מי? על שניהם. נכון? מקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד. אם כי זה מוזר קצת. ומקנה, אתה כל כך רוצה את הסופרלטיב הזה, אז תגידו, מקנה עצום מאוד, היה לבני ראובן ולבני גד. בסדר, לא הבנתי איתה למה צריך את העצום מאוד, אבל נניח. אבל זה לא חשוב. ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, שרק אתה גמרנו את המלחמה במלך האמורי בסיחון, זוכרים? רק עכשיו הסתיימה שם המלחמה האדירה, והנה המקום, מקום מקנה. נו, מתאים. ויבואו מי? בני גד ובני ראובן. ויאמרו אל משה ולאלעזר הכהן ואל נשיאי העדה לאמור, עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה וסבא מונבו ובעון וכו' וכו' וכו'. הארץ אשר היכה השם לפני עדת ישראל ארץ מקנה היא ולעבדיך מקנה. אנחנו לא ניכנס לפרשת בני גד ובני ראובן הפעם. פעם העברנו על זה שיעור באריכות רבה, על המושג בני גד ובני ראובן. פעם מעניינים אותי גד ועבר הירדן המזרחי. ויאמרו, אם מצאנו חן בעיניך, דרך אגב, מעניין את ההפסקה הזאת, לא? מה הם אמרו בפסוקים הקודמים? מה הם אמרו? כלום בקיצור. מה, זה נראה כאיזה מין פסוקו של מקום כזה. הם אמרו, עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ואללה וסבא מונבו ובאון. וזה הרגע לזה אות מוזיקלית ולסיום השידורים. מה הם אמרו? כלום. הארץ אשר היכה השם לפני עדת ישראל ארץ מקנהי, אנחנו יודעים, ולעבדיך מקנה, שער לעצמי שמשה היה מודע לזה. זהו, תגידו מה אתם רוצים, דברו ממי אתם מגמגמים, למה אתם מפחדים? כנראה מאוד מפחדים ממשה. ויאמרו, כמה הייתה הפסקה, מה קרה? ויאמרו, כבר למדנו הרבה פעמים בתורה שכשיש הפסקה ועוד פעם ויאמרו של האומרים הקודמים, כל התורה שם נמצא. אם מצאנו חן בעיניך, אופה, כשמבקשים מצאנו חן בעיניך, סימן שאתם מפחדים שאתם מרגיזים. למה אם מצאנו, כל פעם בתורה שיש אם מצאנו חן בעיניך, אז אני מפחד שלא כל כך מצאתי חן בעיניך. אז אומרים, אם מצאתי חן בעיניך. אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. כבר לפני שמשה הגיב, הם כבר פחדו מהתגובה. הקושיות שלנו תמיד בבני גד ובני ראובן, זה למה משה כועס עליהם? אולי הוא חושב שהם לא רוצים להצטרף למלחמה? ההפך, הם הצטרפו למלחמה, אז תקשיב מה הם אומרים. נכון? זה השאלות שלנו. לפני שמשה מדבר, הם מדברים, ומההתחלה אנחנו רואים שהם מדברים דברים ככה מגומגמים קצת. הם חוזרים על מידע ידוע לכולנו. משה יודע שאת הארץ הזאת יקה השם. מה הם אומרים בכלל? וכשהם כבר רוצים להגיד משהו, אז זה עוד פעם ויאמרו עם איזו התנצלות כזאת. נו, אבל העיקר, ויאמר משה למי? לבני גד ולבני ראובן. מה קרה? בקיצור, אין פה בכלל שאלות. כל הפשטנים במקום אומרים, הספר הזה בפרשת במדבר, ברור, בני גד הם הדומיננטיים. הם אלה שמובילים את כל הסיפור, לא בני ראובן. זה דרך אגב ברור, כל מי ששכח, אז אצל גד מברך אותה משה רבינו בברכה מאוד גדולה. אתם זוכרים את הברכה לגד? מקור 4 מצד ימין. נלך קצת לא לפי סדר המקורות. מקור 4 מצד ימין. ולגד אמר, ברוך מרחיב גד, כלוי שכן. זה התואר שיעקב אבינו נתן ליהודה. גור אריה, כלוי שכן, וטרף זרוע אף קודקוד. כשהוא טורף, זה הכל. הזרוע עם הקודקוד, זה איזה מין ביטוי שצריך להבין, מה זה הטרף זרוע אף קודקוד, מה זה? בדרך אגב אומר להם משה עוד דבר חשוב, ויר ראשית לו, רש"י מסביר, ראה ליטול לו חלק בארץ סיחון ואוג. למה זה נקרא ראשית? שהיא ראשית כיבוש הארץ. זאת אומרת שבסוף ימיו משה רבינו שיבח אותם על זה, נכון? הוא מזכיר את זה כדבר חיובי. ויר ראשית לא. הוא כבש. בהתחלה הוא כעס. ולא סתם שהוא ראה ראשית כיבוש הארץ, לא, כי שם חלקת מחוקק ספון. על מי הוא מדבר? אומר רש"י, אתם רואים את רש"י למטה? כי שם בשורה הצרה השנייה, כי שם חלקת מחוקק, כי ידע אשר שם בנחלתו חלקת שדה קבורת מחוקק. והוא משה. אז אמנם לא ידע איש את קבורתו עד היום הזה, אבל משה מגלה לנו שהוא קבור בשבטו של גד. זו זכות לא קטנה. ויתר ראשי עם. ויתר, אגב, מה זה כי שם חלקת מחוקק ספון, אומר רש"י, ספון, אותה חלקה ספונה ותמונה מכל בריאה. שנאמר ולא ידע את קבורתו, נכון? ולא ידע איש, איפה? אבל בשבט גד. ויתר ראשי עם, צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל. איזה שבחים על שבט גד. מה זה ויתה ראשי עם? ויתה, אומר רשי, ויתה גד. ויתה הכוונה היא ויבי, כמו המילה בארמית עתי, עתה, בא, להביא. מה פירוש ויתה ראשי עם, ממשיך רשי? הם היו הולכים לפני החלוץ וכיבוש הארץ, לפי שהיו גיבורים. וכן הוא אומר, חלוצים תעברו לפני אחיכם. נכון? והם עברו חלוצים, ואיך הם אמרו, בני גד ובני ראובן, לא נשוב אל בתינו, עד הנחיל האחרון של בני ישראל, כל אחד יגיע למקום שלו, אנחנו מקבלים אחריות של כל אחד בנחלה שלו. כלומר, הם לא רק רוצים לגור בעבר הירדן המזרחי, בחשבון דאל עלה ובכל ארץ סיחון ובאזור של גד, אלא הם לקחו אחריות והביאו את ראשי העם, כל אחד, כל ראש חץ למקום שלו. צדקת השם עשה שהאמינו דבריהם ושמרו הבטחתם לעבור את הירדן עד שכבשו וחילקו. ומשפטיו עם ישראל. עכשיו אחת הברכות הגדולות, המדהימות ביותר שמשה נותן לאחד השבטים. גד. ברוך מרחיב גד. אז משה בסוף חוזר בו מהכעס עליהם. מאוד משבח אותם. עניינם של בני גד הוא שהם גיבורים. הם המובילים את בני ראובן. תחשבו רגע על העוצמה הזאת. זוכרים את ראובן שאבנו עודם? את ראובן עם העוצמות הגדולות, בני גד מובילים אותו. ולוקחים את כל העם. אבל לא ראינו בפרשת מתות שמשה רבינו אחרי הכעס הגדול על בני גד אומר, חבר'ה חזרתי בי. הוא דווקא קורא לאלעזר הכהן ולכל ראשי המתות ואומר להם תנאי כפול. אתם זוכרים? אם יעברו בני גד חלוצים וכולי, ואם לא, הוא לא סומך עליהם. ובספר יהושע, בפרק כ"ב בספר יהושע, כל הסיפור הזה חוזר שוב, כשעם ישראל מפחד פחד נוראי, ששוב בני גד ובני ראובן מקימים שם מזבח בעבר הירדן. פחד גדול מאוד. מי זה גד? כלבי שכן. גיבור, טורף זרוע אף קודקוד. איזה ביטוי נורא. אגב, אם נראה את רשי בתחילתו, דילגנו על תחילת רשי. ברוך מרחיב גד, מלמד שהיה תחומו של גד מרחיב והולך כלפי מזרח. היה להם תחום מאוד מאוד גדול, עוד מעט נדבר על תחומיהם של בני גד, על הנחלות שלהם, זה אחת התופעות היותר מעניינות. כלבי שכן, לפי שהיה סמוך לספר, לפיכך נמשל כעריות, שכל הסמוכים לספר צריכים להיות גיבורים. וטרף זרוע אף קודקוד. איזה ביטויים קשים. מה שקשה לי זה דבר אחד, זה שמשה רבינו מברך את בני גד מצוין. היה צריך במקביל לפחות משהו דומה לבני ראובן, לא? גם הם עשו את אותו דבר. בני גד ובני ראובן מופיעים כל הזמן ביחד. מה הברכה שמשה רבינו מברך את ראובן, זוכרים? יחי ראובן ואל ימות. ויהי מיטב מספר, שכוייך. זהו. בכל זאת, משהו קצת כל כך חגיגי הברכה לגד וראובן ככה. גם יעקב אבינו כבר מברך את בני גד על הרעיון של עבר הירדן לכאורה. ברכת יעקב זכורה לנו? גד, הברכה הקצרה ביותר. גד, גדוד, יגודנו, והוא יגוד עקב. הברכה הכי מיוחדת מבחינת העברית, הכי קצרה. אין ברכה כל כך קצרה. גד, גדוד יגודנו, והוא יגוד עקב. וההסבר הפשוט שם בספר בראשית, מה זה והוא יגוד עקב? גד יהיה גיבור עם מחנה, גדוד יגודנו, לגוד בארמית זה לחתוך. לגוד זה גם לא תתגודדו, לא תעשו חיתוכים בעברית. לגוד זה גם למשוך, גוד או אגוד. וגד זה גם גדוד במובן של מחנה. וגד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב, אומר כך רש"י מסביר בבראשית, גד יהיה כמו גדוד גיבור, והוא יגוד עקב. הוא לא יחזור אל המחנה שלו עד שהעקב ישב במקומו, עד שאחרון ישראל ישב במקומו. כלומר, גם יעקב משבח על זה. אז למה יעקב לא משבח את ראובן על זה? מה יעקב אומר לראובן, זוכרים? אוהו, זו הייתה ברכה ככה שחלק היו מבטרים. פחז כמים אל תותר, עלית משכבי אביך, אז חיללת יצואי עלה, משברך כזה. הרי אחרי שהוא נתן את זה, הוא נתן לשמעון ולוי, אחים כלי חמאס מחירותיהם, ואז שמגיעים אל יהודה, כתוב יהודה, אתה יודוך אחיך. רש"י שואל למה כתוב אתה. אז רש"י אומר, כי כשיהודה בא להתברך, יהודה פשוט ברח, הוא ראה מה הולך פה, הוא אמר, אני הולך. אז הוא קרא לו, יהודה, אתה, זה יהיה בסדר, בוא, איתך יש לי משהו אחר להגיד. אתה יודוך אחיך, ופשוט, די, אלה הברכות, אני הולך מפה, לא אפשר להישאר. ואצל גד גדוד יגודנו והוא יגוד הקל. וכך נראה דגלו של גד. מקור אחד. גד שבו. זה שם האבן של גד על פי המדרש הזה. גד שבו. ראובן, עודם, פיתדה, שמעון, ברקת, לוי. נכון? הסדר. נופך, ספיר, יהלום. בסדר? לשם שבו. ואחלמה, גד שבו. וצבע המפה שלו זה הפלא ופלא. לא לבן ולא שחור. זה נשמע מאוד ישראלי. כששואלים איך מגיעים לאיזשהו מקום, אומרים, אתה יודע איפה זה הסוכנות? לא. צבע המפה שלו לא לבן ולא שחור. שר כוח. זה קשה מפני שהמדרש הזה שראינו אותו כבר כמה פעמים לא משתמש בביטוי הזה באף שבט אחר. ראובן, אבנו, עודם, וצבע מפה שלו צבוע אדום. שמעון, וצבע מפה שלו ירוק. מה הולך פה? אתה רוצה להגיד שיש כמה צבעים? לוי, שליש לבן, שליש שחור, שליש אדום. בסדר, דיברנו. בנימין, וצבע מפה שלו כל 12 צבעים. מצוין. שמעו את גד. וצבע המפה שלו לא לבן ולא שחור, אלא מעורב שחור ולבן. מעורב ירושלמי. מעורב שחור ולבן. לא לבן ולא שחור, אלא מעורב שחור ולבן, נקרא בעברית אפור. ומצויר עליו מחנה. על שם גד גדוד יגודנו. נפתלי לא נלמד עכשיו. מה זה? מי זה הלא לבן ולא שחור, אבל יש בו גם לבן וגם שחור, כי הוא מעורב? איזה מין צבע כזה, שחור ולבן, ומצויר עליו מחנה. אנחנו צריכים עוד קצת להמשיך. עוד כמה נתונים מוכרחים. אחד הדברים המעניינים ביותר אצל גד הוא מה יקרה לעתיד לבוא. אמרנו כבר, ופה צריך לעבור, ואולי באחת הפעמים הבאות נצטרך גם שמפות יהיו לפנינו קצת, כי צריך ללמוד את הנחלות מבפנים. יש לנו, כפי שהזכרנו, וזה דבר שלא תמיד שמים לב אליו, ומאוד חשוב לתת עליו את הדעת, אולי ממש לראות אותו בפנים פעם, יותר בנחת, יש לנו שני פרקי נחלות של שבטי ישראל בנבואה. פרקי הנחלות בספר יהושע, וזה המשך של הפרשה שלנו השבת, בגורל יחלק את הארץ, בסדר? אורים ותומים שמחלקים את הארץ לנחלותיהם, ויהושע צריך לבצע את זה, וזה כל ספר יהושע, נכון? ויש לנו בסוף ספר יחזקאל עוד פרשת התנחלות ונחלות. הפעם מתאר יחזקאל את נחלות השבטים שיהיו בעזרת השם לעתיד לבוא במקדש השלישי. הזכרנו את זה ונזכיר את זה פעמים רבות. בעזרת השם נזכיר את זה ונראה את זה בעיניים במהרה. נראה את הנחלות של המקדש השלישי בניגוד למחלות של יהושע. יש שבטים שנשארים פחות או יותר באותו מקום. יש שבטים שעושים שינויים פנימיים. אגב, דברים שיסבירו דברים שלא מכירים לפעמים במפה הישראלית. כשאומרים דן, אז יש כאלה שזה עושה להם מיד אסוציאציה לקיבוץ דן ולדן בצפון ולנחל דן. יש כאלה שזה עושה להם אסוציאציה לקופרטיב דן ולאוטובוסים. והם לא בגלל האוטובוסים, בגלל האזור. ואף אחד לא טועה. יש דן בנחלת יהושע ויש דן בנחלת יחזקאל. ודן של נחלת יחזקאל הוא הנחלה הצפונית בארץ. וזה אזור דן. ודן אצל יהושע זה הירקון והשפלה וכל האזור הגדול שם. נחלה גדולה מאוד. אבל אין כמו שבט גד שצריך לעבור מהפך, הייתי אומר, נפשי, פיזי, גיאוגרפי, בסיפור הנחלות שלו. לפני כל שבט אחר אנחנו יודעים מי השבט הראשון שאנחנו מכירים את נחלתו. גד, בעבר הירדן המזרחי, נכון? רק גד וראובן, כתוב לנו באיזה ערים הם כבר גרים בתוך התורה, לא בספר יהושע. נכון? אין את זה אחרי זה אצל אחרים. כלב, נשיא, שבט יהודה, מקבל את חברון בספר יהושע. נכון? את יוסף מביאים לקבור בשכם בספר יהושע. אמת? הכל זה... איך משה רבנו אמר? ויער ראשית? לא. הוא ראשית כיבוש הארץ. אז גד נוחל בעבר הירדן. אמת? לא רק נוחל בעבר הירדן, אלא מבורך ומשובח על זה שהוא דואג לנחלות של כולם. נכון? בואו תראו איפה גד יימצא בבית המקדש השלישי. מהר מאוד נראה אותו שם בעזרת השם. מקור 6. מקור 6 הוא רק הפסוקים החותמים שם. שם מתאר יחזקאל את בית המקדש השלישי, איך יוצאים ממנו המים. דיברנו על הפרק הזה יותר מפעם. והמים האלה מגיעים אל ים המלח ומחיים את ים המוות. עסק שלם. והמדבר יסוסו מדבר וצייה. ברוך השם. ואז יחזקאל, אני אומר לפני הפסוקים האלה כדי להבין פשוט את הרקע, מתאר את הנחלות אחרת לגמרי מהנחלות אצל יהושע. הנחלות אצל יהושע זה פאזל. המפה היא עבר הירדן המזרחי והמערבי ביחד. בסדר? כאן נמצא הירדן. פה נמצאים גד וראובן. בעבר הירדן וחצי שבט המנשה שתופס יותר חבלים מערים. אנחנו נראה את זה בפנים בעזרת השם. ובצד המערבי 9.5 השבטים האחרים. הדרומי שבהם הוא שמעון, שכבר ראינו שנמצא תחת ריבונותו של יהודה. ולעתיד לבוא אצל יחזקאל הוא יהיה בריבונות עצמית בדרום. הוא הדרומי. שמעון בעצם תופס נחלה דרומית מאוד גדולה. וכך בפאזל הזה נמצאים במערב ליד הים דן ונפתלי בצפון ואשר, כל אחד במקום שלו. בסיפור הנחלות של יחזקאל, אם היינו יכולים לצייר את זה, זה היה טוב יותר, בסיפור הנחלות של יחזקאל, הנחלות הן כמו רצועות. א', החידוש הראשון, אין שבטים יושבים בעבר הירדן המזרחי בסיפור הנחלות של יחזקאל לעתיד. צריך לדעת את זה. שבטים לא יושבים שם כנחלות. בני גד ובני ראובן הולכים לחפש דירה חדשה. חצי שבט המנשה חוזר אל החצי השני. תשובו איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. הרי חצי שבט המנשה הלך לעבר הירדן המזרחי בלי שהוא ביקש. נכון? רק בני גד ובני ראובן באו אל משה. את חצי שבט המנשה הביאו לשם בתור עיירת פיתוח א' פלוס. את זה הביא משה לשם כדי ליצור קשר בין החלק המערבי לחלק המזרחי. אם חצי שבט פה וחצי שבט פה, אגד אף פעם לא יוכל להגיד שלא יהיו קווים מצד לצד. וזה דבר חשוב מאוד. יש עוד דברים שרוחנית חצי שבט המנשה צריך לתת, ועוד ועוד ועוד. לא ניכנס, על זה דיברנו פעם. הנחלות יהיו מהצפון עד הדרום, רצועות רצועות, במרכז ירושלים, והיא לא נמצאת בתוך שטח יהודה נטו, אלא במרכז ירושלים, ושם יש חלק גדול שנקרא הנשיא, הכהנים, הלוויים, העיר, זה הופך להיות חלק מאוד מרכזי. אוהל מועד כזה של המשכן. ויש את השבטים הצפוניים, גם מערבה, גם מזרחה, אבל בתוך עבר הירדן המערבי, מהירדן מערבה, יש את השבטים הצפוניים מירושלים, ויש את השבטים הדרומיים, זה הסדר ביחזקאל. השבטים הדרומיים לפנינו במקור 6, ויתר השבטים, מפאת קדימה עד פאת ימה, בנימין אחד. אנחנו עוד באזור ירושלים, מטה בנימין של היום, ובנימין מושך קצת דרומה מירושלים, גם בנימין אחד. ועל גבול בנימין מפאת קדימה עד פאת ימה, בקיצור מהמזרח, כל הרצועה עד לים, שמעון אחד. בסדר? דיברנו על זה כשדיברנו על שמעון לפני שבועיים, או מתי שדיברנו על שמעון. שמעון אחד, דהיינו שמעון נשאר במקום שלו, אבל כשבט. ועל גבול שמעון מפאת קדימה עד פאת ימה, יששכר אחד. כל השבטים האלה עוברים מקצת יותר צפון על הנגב. אגב, מבינים למה? כי מה יקרה למדבר? יסוסו מדבר וצייה וצגל ערבה. וכמעט מחצית משבטי ישראל יתנחלו שם. זה קדם איזה שנה, שנתיים לחזון של בן גוריון כבר. ובעזרת השם. כל הנגב הופך להיות אזור השבטים המאוכלס של ארץ ישראל. רגע. ועל גבול יששכר מפאת קדימה עד פאת ימה, בקיצר מהמזרח, מהירדן, עד למערב, עד פאת ימה, זבולון אחד יששכר, וזבולון אחד ליד השני. ועל גבול זבולון מפאת קדמה, מפאת קדימה, כלומר מי היו עכשיו יששכר וזבולון, אחד ליד השני, ולידם היא, ועל גבול זבולון מפאת קדימה עד פאת ימה, מי? גד אחד. הלאה. ועל גבול גד אל פאת נגב תימנה, בקיצור גד הוא הדרומי. והיה גבול מתמר מי מריבת קדש. מבינים עד עשי דרום? זה ליד אדום. עיר קצה גבוליך. שם היה מי מריבה. שם הוחלט שמי לא נכנס לארץ? משה ואהרון. איפה משה יהיה קבור? חלקת מחוקק ספון? אצל גד. אבל הוא יהיה קבור אצל גד כשגד יהיה בעבר הירדן. לעתיד לבוא, כשכולם יחיו, גד יהיה במקום שבו התחיל המצב שהוחלט בו שמשה לא ייכנס לארץ. וגד הוא הרצועה הדרומית של ארץ ישראל. אגב, עכשיו אתם מבינים מה הפירוש היותר עמוק לגד גדוד יגודנו והוא יגוד? עקב? כלומר, הוא ימשוך עד העקב של ארץ ישראל. גד גדוד יגודנו, תראו את יעקב אומר 6 מילים. גד שעושה את סיפור המחנה של עבר הירדן, יגוד עד העקב, עד העקבת הדמשיכה, עד העקב של ארץ ישראל, עד למטה, 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 הוא ימשוך את הרצועה עד למטה. על הים הגדול, זאת הארץ אשר תפילו מנחלה לשבטי ישראל, ואלה מחלקותם נאום השם אלוקים. השבט הזה הוא מדהים, צריך להתחיל ללמוד אותו. אבל אין, עוד נתון אחד. לא זוכר כרגע שמות של אנשים מיוחדים משבט גד. גם זה אחד המאפיינים. משה רבינו קבור שם, ומשה רבינו משבח את שבט גד ומזכיר פעם אחת יחידה בכל הברכות את עצמו באופן מאוד לא רמוז כמעט. חלקת מחוקק ספון, מי זה? הרי הוא מדבר על עצמו. הוא מתאר את עצמו קבור שם דווקא בשבט גד. יש עוד מישהו משבט גד, וגם הוא לא לגמרי ברור, וגם הוא שייך גם לעולם הזה וגם לעולם הבא, וגם הוא מקום קבורתו לא נודע, וגם הוא אולי בעצם בכלל לא קבור. הוא לא שליטה, אבל הוא לא קבור. והוא יופיע, והוא קיים. אליהו הנביא נקרא גם אליהו הגלעדי. לא ברור בדיוק מאיזה שבט הוא. מאוד יכול להיות שכל השבטים דנים בינם לבין עצמם מאיזה שבט הוא. חז"ל מתארים במקור 10, דיברנו על זה לא מזמן כשעסקנו בשמשון הגיבור, ואמר רבי אלעזר בן פדת, אליהו, תראו איזה מדרש יפה, אליהו ירושלמי היה. ירושלמי זה מושג. זה עברית יותר מדויקת, ירושלמר. ירושלמי זה מושג שבכלל לא שייך לאיפה אתה נמצא. ומיושבי לשכת הגזית היה. ומקרח של יהודה היה. ובשני שבטים היה חלקו. סובך. והמדרש ממשיך, ואני לא נכנס אליו כאן, כאן הוא לא מובא גם בצילום, המדרש ממשיך שישבו פעם אחת, כל החכמים ודנו מאיזה שבט בא אליהו, וכל אחד אמר הוא שלי. ואליהו התגלה אליהם ואמר מבני בניה של רחל וכו'. אבל מדרש אחד טוען שאליהו, לא משנה בכלל מאיזה שבט תגידו, הוא ודאי נקרא גלעדי. המיקום הכתוב עליו, היחיד, הוא גלעד. ואליהו הוא משבט גד. וגד, גדוד יגודנו והוא יגוד עקב, תרשו לי להזכיר לשנייה אחת, מופיע בברכותיו של יעקב, אחרי הברכה לדן. אתם זוכרים את הברכה לדן של יעקב? דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח. על שבטו של דן מצויר נחש. יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח. הנושך עקבי סוס. עקבי, עקב. עקבי סוס ויפול רוחבו אחור. נו, ומה אז אומר יעקב אבינו פתאום? לישועתך קיוויתי השם. ופתאום אחרי דן מופיע, גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. ולמדנו את זה לא מזמן, ושאלנו שתי שאלות. קודם כל, מה לישועתך קיוויתי השם פתאום? מתי אתה לא מקבל לישועתו? מה זה שייך הנה? שני, למה גד אחרי דן? זה לא לפי שום סדר הגיוני. דן אחריו נפתלי. מה עושה שם גד אחרי דן? והזכרנו את המדרש שאני קורא אותו עכשיו. ובמדרש מצאתי, כותב הצרור המור במקור 8, כבר ראינו את הפרשן הזה יותר מפעם, עם גורשי ספרד. ובמדרש מצאתי טעם אחר שאמרו. מה ראה יעקב לברך גד אחר דן? אלא כיוון שראה יעקב מעלתו של שמשון, כל אחד מרגיש בברכה של דן שמדברים על שמשון. נכון? זה ברור. על מי הוא מדבר? דן ידין עמו. איזה שופט היה מדן? רק שמשון. כאחד שבטי ישראל, הוא דן אותם כמו יהודה. נכון? יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס ויפול רוחבו אחור. כל התיאור של הפלישתים, הכל נמצא פה. אמת? ברור. מה קרה פתאום שהוא צועק לישועתך קיוויתי השם? תראו את המדרש, מדהים במקור 8. אלא כיוון שראה יעקב מעלתו של שמשון התחיל לומר, לישועתך קיוויתי השם. אין זה, כלומר בהתחלה הוא אמר הנה המשיח. לישועתך קיוויתי השם, הוא אמר הולך להגיע המשיח מפה. זו הייתה השמחה שלו. ופתאום הוא ראה שהוא מת. מדרש אחר אומר, אמר יעקב, משיח מת. והוא נבהל. ואז הוא אמר לי, ישועתך קיוויתי השם. ואמר, אני חוזר למדרש, אין זה מביא את הגאולה. ולאיזה גאולה אני מייחל? לתשועה של הקדוש ברוך הוא שעתיד איש מזרעו של גד לבשרה. והוא יגוד עקב. יגד כתיב. כתוב יגוד בלי וב. שאליהו הבא משבט גד עתיד להגידה. והוא ימשוך לב ישראל. יגוד זה גם להגיד וגם למשוך. אגב, שאר המילים בעברית של יגוד הן שליליות. גדוד, לחתוך, מחנה, מלחמות. יש שתי מילים חיוביות. לעתיד באות המילים החיוביות. הוא יגיד, הוא ימשוך. הוא ימשוך לב אביהם, לב ישראל לאביהם שבשמיים, שנאמר והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אז מי זה השבט הזה, הלא שחור ולא לבן, שמשה רבינו קבור אצלו, שאליהו הנביא אמור לצאת ממנו, שהוא אמור להיות הנחלה הדרומית שחותמת את הארץ עד מי מריבת קדש, והוא ראשית הנחלות בכיבוש הארץ, שמצויר עליו מחנה, שמאוד מרגיז את משה כשהוא רוצה לגור בעבר הירדן המזרחי עם המקנה, שלא נעים לו להגיד שהוא רוצה לגור בעבר הירדן המזרחי. מה עניינו? מי הוא? ואולי נתון אחרון. אתם זוכרים למה קוראים לגד גד? פסוק הכי מוזר שאני מכיר בברכות ודאי. לאה נתנה את זלפה שפחתה ליעקב לאישה. ונולד בן. ותומר לאה בגד. ותקרא את שמו גד. איך כתוב בגד? במילה אחת. קריא וכתיב. איך כתוב? כתוב בגד במילה אחת. בגד, בית ג' ד'. וקוראים בגד. בגד במילה אחת זה לא נשמע טוב. ורש"י מסביר, ותומר לאה בגד, בגד בי אישי, והביא ילד משפחתי. לא נעים. בא הילד הזה מזלפה, לא ממני. אצל רחל אין את ההרגשה הזאת מבלהה. כי רחל אהובה. היא נותנת את בלהה, אולי יבניה נוחים ממנה. לאה עומדת מלדת. והנה עם זלפה זה מצליח. והשאלות קשות. בגד. ודעה אחרת, רש"י אומר, בגד. מה זה בגד? מה זה גד? אז רש"י אומר, במזל. ויש לו פסוק שממנו הוא מוכיח שגד זה מזל. לא מופיע פה בדף. לא נעים הפסוק. הפסוק שהוא מביא הוא פסוק בנביא. האורחים לגד שולחן. אתם יודעים מי מדובר שם? על עובדי עבודה זרה. שהם עובדים למזלות. והם אורחים לגד שולחן. ומכאן אגב חיש גד. גד כמזל זו מילה חשובה. ומקורה עבודה זרה. והאמת, נורא קשה להחליט איזה פירוש רע במיעוטו. כלומר, איך הייתי מעדיף שיקראו לי? בגד, ימר מזל, על שם המזל, והמילה היא טובה. רש"י אומר, בא מזל טוב. אבל משתמשים בזה ללא טוב. או בגד. ובמה עם ישראל חושד בבני גד שהולכים לעבר הירדן המזרחי? שהם בוגדים. זאת הטענה בספר יושב. מה הפחד של משה רבינו שהם רוצים את עבר הירדן המזרחי? בבגידה. אחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה? ומה עושים בני גד ובני ראובן, מי שזוכר ביהושע כ"ב? הם עושים שם מזבח. ומה חוששים בעבר הירדן המערבי? שהם עושים מה? עבודה זרה. ומה מסתבר בסוף? שמהם יצא אליהו וישיב לבבות על בנים, והם... זה נראה כאילו שבט צדדיה, כאילו מהצד. טוב, אז איך הנחלה של גד נמצאת? ממש בדקות בודדות, ואולי חלק כבר נמשיך בפעם הבאה. איפה נמצאת הנחלה של גד בסוף, נכון? משני השבטים שנמצאים מעליו, ביחזקאל במקור 6, משני השבטים שנמצאים מעליו, זבולון ויששכר. איזה צבע המפה של גד? לא שחור ולא לבן, אלא מעורב, שחור ולבן. יש שני סוגי שחור בשבטים, אם אתם זוכרים את המדרש כולו. יש יוסף שהוא שחור עד מאוד. ויש יששכר שהוא שחור דומה לכחול. שחור. כמו השמיים הכחולים העמוקים. ועליו מצוירים שמש וירח. זה לא שמיים תחלת, כי איזה שבט יש לו דגל של שמיים? ליהודה. וצבעו כצבע השמיים, נכון? התחלת של יהודה, שאנחנו הפעם לא עסקנו בו. אז יששכר יש לו צבע ממש שחור. לא שחור עד מאוד, אבל שחור דומה לכחול. וזבולון, איזה צבע יש לו, זוכרים? וזבולון צבע מפה שלו, מה מצויר עליו? אונייה, לחוף ימים ישכון. וצבע מפה של זבולון? לבן. המחנה של יהודה, המחנה המוביל, הוא יהודה, יששכר, זבולון. נכון? יהודה זה שמיים, תכלת. הכחול הכהה מאוד, כמעט שחור, והלבן, יוצרים את מי? את יהודה. נכון? גור אריה יהודה. מה עוד יוצרים הלבן והשחור? את גד. יששכר, זבולון, גד. וצבע מפה שלו לא שחור ולא לבן, אלא מעורב שחור ולבן. אנחנו נחזור קצת לגן, לערבב צבעים ולזכור את הצבעים. זה מדהים הפרשה הזו של הדגלים. גד ויהודה, שניהם צבעים נתונים כאלה שמעורבבים משני צבעים. שניהם בעצם מעורבבים מיששכר וזבולון. אלא שאצל גד זה יותר אפור, ואצל יהודה זה יותר תכלת. בסדר? אצל יהודה הכחול הכהה הזה והלבן יוצרים יותר תכלת של צבע השמיים, ואצל גד הם יוצרים את האפור, את המעורב, לא שחור ולא לבן. יששכר וזבולון הם שני שבטים שמתחברים ביחד. זה המקום להיכנס בעצם לכל סיפור עבר הירדן המזרחי. הזמן קצר ואנחנו בדקות בודדות. משה רבינו כועס על בני גד ובני ראובן לעניות דעתי, בראש ובראשונה, זה יישמע מוזר, כי משה רבינו בכלל לא רצה להנחיל שבטים בעבר הירדן המזרחי. הרמב"ן אומר את זה מפורש במקור האחרון שיש לפנינו, במקור 7, סליחה, לא ניכנס אליו עכשיו, אבל אם אתם זוכרים, משה רבינו, שהקדוש ברוך הוא אומר לו ללכת להילחם בסיחון, מה הוא עושה? הוא פונה אל סיחון בדברי שלום, ואומר לו, אעברה בארצך. ושוב אומר לו הקדוש ברוך הוא, החל רעש ויתגר בו מלחמה. והוא שוב פונה אליו בדברי שלום. עד שסיחון מתקיף, ויבוא יעצה וילחם, ואז עם ישראל מגיב ומנצח את סיחון וגומר אותו. אחר כך מגיע אוג מלך הבשן, זוכרים? אוג מלך הבשן. ופתאום בא הקדוש ברוך הוא אל משה רבינו, ומה הוא אומר לו על אוג מלך הבשן? אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו. שואלים כל הפרשנים, מה זה אל תירא אותו? למה פתאום משה פחד? למה לא נאמר אל תירא אותו, לא באדום ולא בסיחון, ולא ממק? פתאום הוא מפחד ממה? מה הוא עשה? אומר הרמב"ן ממה הוא פחד, אני אגיד לכם במקור 7. ועל דרך הפשט, למה הוא פחד? הוא לא פחד בכלל. ועל דרך הפשט לא היה בדעתו של משה להוריש עתה לישראל ארץ סיחון ואוג כאשר פירשתי. והנה סיחון יצא לקראת ישראל המדברה וילחם בם על כורחם. אז הודיעו השם ראה אחי לא תיתת לפניך את סיחון ואת ארצו החל רש. כי מכאן התחיל בכיבוש 7 עממים. נו, אז למרות שהשם אמר למשה, אל תתחיל, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תתחיל מלחמה עם סיחון, מה עשה משה? פנה בדברי שלום, נכון? אבל אוג אסף כל חילו אדראי, והיא עיר בקצה גבולו, והיו ישראל יכולים לנטות מעליו, כאשר נטו מעל עשיו, נכון? הרי בני ישראל באים לארץ אדום ונוטים מעל עשיו, כי לבני עשיו נתתי את הר ירושה, את אדום ירושה, נכון? אז משה רבינו אמר, גם על אוג אני אעשה עכשיו כביש עוקף. בא אליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, והשם אמר לו, אל תירא אותו, ולך אצלו ויתגר בו מלחמה, קיצר, הפעם אני לא נותן לך לברוח מזה. הפעם אני מכריח אותך להילחם באוג. בקיצור, אומר הרמב"ן, את כל המלחמות בעבר הירדן המזרחי עושה משה רבינו נגד רצונו בכלל, בעל כורחו. הוא פונה למלך אדום בדברי שלום. הוא פונה למלך סיחון בדברי שלום. נכון? הוא עוקף את ארץ מואב וכמובן לא נוגע בה. סיחון מתקיפים אותו. הוא גם לא תכנן שנשב בעבר הירדן המזרחי עכשיו. אתם יודעים מה קרה אצל משה רבינו? הרי משה רבינו במי מריבה, מגיע למי מריבת קדש, זה פילי פלאות. ואלמלא הוא היה חוטא במי מריבת קדש, אלמלא היה משה רבינו חוטא במי מריבה, מתי הגענו למי מריבה? תאריכים. מתי הגענו למי מריבה? בראש חודש ניסן בשנת ה-40. בחודש הראשון באו מדבר צין. 39 שנה אחרי ראש חודש ניסן הראשון. אז קיבלנו את החודש הזה לכם. אז יצאנו ממצרים. שנה אחר כך הקמנו את המשכן. אחרי זה היה חטא המרגלים. נכון? הנה הגענו למי מריבה. שם נמצא קצה הגבול הדרומי של ארץ ישראל, נכון? במי מריבת קדש. שם הגבול עם אדום. מי זה אדום? עשיו. שם פנה משה רבינו אל מלך אדום, ומה הוא אמר לו? חזרתי אליך, אדוני הנכד של עשיו, בוא נעשה עכשיו את מה שרצית מההתחלה. דרך המלך נלך. ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה להשם המלוכה. נכון? מה היה חטאו של משה רבינו? שמה? שבמקום לדבר אל הסלע, הוא עיקה בו. באותו רגע מה ההחלטה? משה רבינו לא מכניס את ישראל לארץ. אלא מי? יהושע. מה הרעיון? אמרנו הרבה פעמים, אבל אף פעם לא בהקשר הזה. מה ההבדל? מה זה משנה אם להקות או לדבר? התפקיד של משה רבינו כשמגיעים לארץ ישראל הוא לגלות את התפקיד של עם ישראל שיגיע לארצו. תדבר אל האדמה. תדבר אל הסלע. תדבר אל העולם. תדבר את דבר השם. אם תדבר את דבר השם, אף אחד לא ילחם בך. אילו היה משה רבינו מדבר אל הסלע ולא מכה אותו, היה מלך אדום מקבל את פנייתו של משה בזרועות פתוחות. איך אמר מלך אדום למשה? לא תעבור בי, פן בחרב אצא לקראתך. אתה אומר לי שיש לך את הכל, כל יעקב? אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו, נכון? אתה מספר לי איך התפללתם ואיך אתם... אם הכל, כל יעקב, וזו התכונה המיוחדת שלך, למה הקיטה את הסלע? הסברנו הרבה פעמים, זה לא נס יותר קטן או יותר גדול. מה המגמה שלנו הסופית? המגמה הסופית שלנו היא להראות שאנחנו יכולים לנצח את סיחון? או שהמגמה הסופית שלנו היא להראות שבשורש יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל ברך. אילו היה הדבר תלוי במשה רבינו והיינו נשארים במדרגה הגדולה שלפני החטא ומי מריבה, היינו מדברים אל מלך אדום ועוברים דרכו ונכנסים לארץ. איזה שבט אמור לנחול שם? גד. זה נחלתו. אילו היינו זוכים ומשה רבינו מכניס אותנו לארץ, הוא מכניס אותנו ישר לסוף יחזקאל. משה רבינו לא צריך לעבור את נביאים ראשונים, נביאים אחרונים, הוא יודע. הוא גם לא צריך לעבור את כל הצרות באמצע. אילו היינו זוכים, היה משה רבינו לוקח אותנו בדיבור אל הסלע. מה קרה אחרי מלך אדום? סיחון מגיע להתקיף. אבל משה רבינו עדיין רוצה להישאר במציאות של משה. מה קרה בין מלך אדום לסיחון שמתקיף? מי מת? אהרון. למה? כי גם אהרון היה צריך לדבר אל הסלע. ודיברתם אל הסלע. ההפך, התפקיד של אהרון היה יותר גדול משל משה, כי מאז ומעולם התפקיד של אהרון היה מה? לדבר. הוא יהיה לך לפה, ואתה תהיה לו לאלוהים. אם לא מדברים אל הסלע, אז מה לא עושים? יען לא האמנתם בי, מה? להקדישני לעיני בני ישראל. אגב, מי מריבה, איפה היה? באיזה מקום? מי מריבת? קדש. איפה היה חטא המרגלים? בקדש. זה לא אותה קדש. ואיפה יש עוד קדש בתורה לפני כן? בספר בראשית, בפרשת לך לך, במלחמה עם סדום, מגיע אברהם ומלחם בעין משפט היא קדש. שם אחד למקומות שוודאי לא... כל אחד במקום אחר. יודעים למה? כי מה התפקיד של קדש? שם צריך להתקדש שם השם. איך מתקדש שם השם? אם לא נקה, אלא נדבר. אם נגלה לכל העולם שלכל אחד יש את הנחלה שלו, והאדמה תענה לעם כשהוא יגיע, וכשכל אחד ימצא את נחלתו, גם כל העמים וכל הגויים יכירו וידעו שם השם. איך אנחנו אומרים ביום שלישי במזמור? קומה אלוהים, שופטה הארץ, כי אתה תנחל בכל הגויים. אתם יודעים מה פירוש המילה הזאת? אני תמיד הבנתי, זאת טעות גדולה. תמיד הבנתי, קומה אלוקים, שופטה הארץ, שופטה היה נשמע לי ככה חזק, אז זה... כי אתה תנחל בכל הגויים, משהו כמו תיכנס בהם. זה יפה מאוד, אבל זה לא כתוב במילים וזה לא נכון. תנחל פירושו, תיתן לכל אחד את הנחל שלו. לכל אחד את הנחלה שלו. קומה אלוהים שופטה הארץ, אתם יודעים מתי התקיים. אז ירננו כל עצי יער לפני השם קיווה לשפוט הארץ. ישפוט תבל בצדק ולאומים במישרים. אתם יודעים מה זה לשפוט את הארץ? כשהשם ישפוט את הארץ, כל אחד ימצא את מקומו. אתם יודעים מה ההבדל בין שופט בשר ודם לשופט מלך מלכי המלכים? כמו ההבדל בין רופא בשר ודם לרופא מלך מלכי המלכים. מה ההבדל? אנחנו מבקשים תמיד רפואה שלמה. זה ההבדל. רופא בשר ודם הוא מרפא חלקי. לפעמים הוא חייב לחתוך את החלק הזה כדי לרפא את החלק הזה. יש רק רופא אחד שיכול לרפא את הכל. שופט בשר ודם חייב לקחת מזה ולתת לזה. והרבה פעמים הוא מחסיר ממי שלא נכון. אבל אין לו לדיין אלא מה שאין עברות. איך המזמור של יום שלישי? מזמור לאסף. אלוהים ניצב בעדת אל. בקרב אלוהים ישפוט. עד מתי תשפטו עוול? ופני רשעים תשאו סלע. שפטו דל ויתום, עני ורש הצדיקו, פלטו דל ואביון מיד רשעים הצילו, לא ידעו ולא יבינו. אני אמרתי, אלוהים אתם, ובני עליון כולכם. אבל אתם בשר ודם ואתם עשיתם עוול. ובגלל ששפטתם עוול ירושלים חרבה, זוכרים? ואשיבה שופטייך, נכון? ואסיר הכל בדילייך. קומה אלוהים שופטה הארץ, כי אתה תנחל בכל הגויים. ואז כשאשיבה שופטינו כבראשונה, אז אסר ממנו יגון והנחה. אתם יודעים מתי זה יתברר בפעם הראשונה? בעין משפט תקדש. במי מריבת קדש נשפטו משה ואהרון. אילו היינו זוכים, היה משה מדבר עם סיחון דברי שלום. אילו היינו זוכים, לא היה צריך להילחם באוג. הרמב"ן אומר, משה רבנו תכנן להיכנס לחלק היותר מקודש של הארץ, בחבל הירדן המערבי, ומפה נשפיע על כולם שם, ונצפה על עבר הירדן המזרחי, וכל השבטים ביחד יהיו קשורים לשם. כשגד וראובן באים אל משה ואומרים לו, הארץ אשר יקרא השם ארץ מקנה היא, ולעבדיך מקנה, מה הם אומרים? הם אומרים לו, תשמע, משה רבינו, מבחינת הביזנס זה המקום הכי מתאים לנו. לנו יש איקס קילו מקנה, ויש כאן איקס מטר שטח מקנה, אחד ועוד אחד שווה שתיים. הוא אומר להם, מה זה פה, אמריקה? יש לכם נחלה שמתאימה לכם? זה הולך לפי המקנה? לכן הוא אומר להם, למה הקדמתם את המקנה לטף ולנשים? זה לא סתם הוא נתפס שם למילה. מה אתם מדברים איתי על זה בכלל? לכן הם מגמגמים. לכן הם אומרים לו, הארץ אשר יקרא השם עטרות ודיבון ויעזור. אני יודע, שכוח, מה אתם רוצים עכשיו? לא רוצים עוד שנייה, רגע. אם עשנו חן בעיניך, עכשיו אני מבין למה אתם מפחדים ממני. כי אתם יודעים בדיוק מה זה להתנחל ומה זה נחלה. אז הם אומרים, אנחנו לוקחים אחריות להנחיל כל אחד במקום שלו. אומר להם משה רבינו, בסדר גמור, את התפקיד שלכם אתם תסיימו בעזרת השם כשהוא יגוד עקב. בסוף ספר יחזקאל התפקיד שלכם מסתיים. גד כאן יש לו כוחות אדירים, הוא גיבור כלבי שכן וטרף זרוע אף קודקוד. אתם יודעים, מצד אחד גד זה אליהו הנביא, זה וישיב לבבות על בנים, זה משה רבינו, זה לבן, זה חסד גמור, זה שילוב מופלא של יששכר וזבולון, זה הכל. זה כוח של אריה גיבור שטורף זרוע וקודקוד ביחד. יודעים מה זה זרוע וקודקוד? כשאני הגעתי לזרוע וקודקוד תמיד חשבתי, אבל אף פעם לא הבנתי מה הקשר. על מה? על תפילין של יד ותפילין של ראש. זה זרוע וקודקוד. זרוע וקודקוד זה עולם המעשה ועולם הרוח. זה הידיים הכי מעשיות שיש, והרוחניות הכי גבוהה שיש. לגד יש כאלה כוחות. הוא הגורם שיכול להוביל את הבן הבכור האדום, את ראובן, לעבר הירדן המזרחי, ולארגן מקנה, והמקנה הוא מסוכן. וכשהוא נולד, מרגישים פה איזה בגד. מההתחלה. יש כאן משהו מסוכן מאוד. אבל גם בא הגד הגדול. בא הרגע שבו בסוף ישוב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. גם הגד במובן השלילי של העבודה זרה, גם הוא יתהפך. גד שבו. וצבע מפה שלו לא שחור ולא לבן, אלא מעורב שחור ולבן. ומצויר עליו מחנה, על שם והוא יגוד עקב. המקום הכי מדבר, המקום הכי רחוק מהגאולה העתידית של יסוסו מדבר וצייה, הוא שם למטה למטה במי מריבת קדש. והוא יגוד עקב, הוא זה שיגלה איך כל המדבר והצייה עוד יסוסום למעלה. שחור ולבן הם תרתי דסתרי. לא אצל שבט גד. חז"ל אומרים, ואנחנו אחרי הזמן, בזה אני עומד, רש"י מביא על התורה, ותקרא את שמו גד, יש הסבר אחר שם. גד, אמרנו, פירושו גם לחתוך. יש פסוק בדניאל, גודו אילנה. דניאל זה בארמית. חיתכו את העץ. חז"ל אומרים, גד נולד מהול. רש"י, במקום, על בא גד. עוד מישהו נולד מהול. משה. והוא קבור בחלקו של גד. ואליהו הוא המלאך שצריך להגיע לכל הבריתות. הוא מלאך הברית שבא משבטו של גד. וכששמשון הגיבור עם הגבורה שלו מת, מגלה יעקב שהפתרון האמיתי של עם ישראל הוא אליהו. ומי שישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. ומשה רבינו מבקש להיקבר שם, בחלקת מחוקק ספון. דרך אגב, אם משה רבינו קבור בחלקו של גד, אז איזה עוד דבר נורא לא נעים היה בתוך חלקו של גד? הפאור. כי משה רבינו קבור איפה? מול בית פאור. זאת אומרת שהפאור גם נמצא אצל גד. אתם רואים את הכפילויות של השחור לבן הזה? לא שחור ולא לבן, אלא מעורב שחור ולבן. אתם רואים את הכפילויות של הברית, של הנימול, של הגד שלוקח עם כל הכוחות את הכל אל המקנה, שכולם מפחדים מהעבודה זרה שהוא הולך לעבוד בעבר הירדן, ושהוא מבטיח שהוא ייקח את ישראל עד הסוף, וצדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל, כי הוא הבטיח וקיים הבטחתו, ונאמנו דבריו ומשפטיו עם ישראל. אתם יודעים שאת הפסוק צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל, רש"י אומר, או שהפשט הוא ויתר ראשי עם גד, וצדקת השם עשה חוזר למשה, כי שם חלקת מחוקק צפון, צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל, מי? משה. או שצדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל, זה גד שהבטיח וקיים. אתם מבינים את ההתלבטות ברש"י? על מי מדובר? על משה רבינו או על שבט גד? זה גד. וזה צבע המפה שלו, שיעבור לעתיד לבוא מעבר הירדן המזרחי, שם רחוק הרבה יותר מרכז וצפון. למקום הכי רחוק, אל הגבול הכי דרומי. ואז התגלה שדווקא זה שהיה לו את הכוח לגלות לנו ולגלות למשה רבינו, שלמרות החלום הגדול שלך משה להוביל את העם ברמה הגדולה והרוחנית, מרגע שהחלום הזה לא יתממש צריך לעשות מלחמה, ומרגע שהחלום הזה לא יתממש צריך גדוד, ומרגע שהחלום הזה לא יתממש גד הוא יהיה ראשית הגדוד הזה, והיה ראשית לו, והוא יהיה זה שמשה ייקבר בחלקו כדי לראות איך ילך התהליך היותר איתי, לא התהליך הרוחני של משה מלפני מי המריבה, אלא התהליך הזה של יהושע, איך ילך התהליך הזה מגד של עבר הירדן המזרחי, במקום בו חלקת מחוקק ספון, ועד שנחזור לתמר מי מריבת קדש בשיא הנגב הדרומי עד הים הגדול. את זה רואה משה מול בית פאור, כשהוא מחכה לראות איך התהליך הולך ונמשך. ויש עוד אחד שרואה את הכל, אליהו הנביא. איך אמר משה רבינו כשבא אליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו ללכת לשליחות? מה הוא ענה לו? שלח נא ביד תשלח. איך אומרים חז"ל? שלח נא ביד מי שאתה עתיד לשלוח. שלח נא בידו של אליהו הנביא, שעליו נאמר הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. עד כאן לשבט גד. ערב טוב.